ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבת רתף קוף נון. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מראש העמוד, או לחילופין שתי שורות מסוף השורות הקצרות בדף. מילה ראשונה בשורה פשיטה, אבל לפני שנלמד את הגמרא בפנים, אנחנו נסתכל בשוליים. שם מופיע נושא, מבנה, פס כפול, שהוא אחד מהסימונים שמצביעים על סדרה, וכתבנו לשונות של מטלטלין ומה משמעותן. ואנחנו ממשיכים בנושא הכללי של מתנת שכיב מרע. הרשב"א מוסיף פה שהדיון גם יכול להיות לו השלכות באדם בריא שעושה או מעביר דברים בקניין. השאלה שלנו, מה הם המשמעות, מה נכלל במילים הבאות שאתם רואים עם הפס הכפול? הגמרא, פשיטה אמר מטלטלי לפלני אדם. אם זה שכיב מרע שאומר אני רוצה שפלוני יקבל מטלטלי, כל מני תשמישתי כאני לבר מחיתי וסרי. מני תשמישתי, כלים של שימוש, כלים שהוא משתמש בהם, הוא מעביר, חוץ מחיתים וסורים, בשבא מוסיפו הדין לבהמותיו, הם לא נכללים בביטוי מטלטלי, למרות שבפועל החיטים מסורים בבהמות הם אפשר לטלטל אותם. אבל אם הוא אומר כל מטלטלי לפלניה, אפילו חיטי וסערי, ואפילו לחיים העליונה קנה לבר מרחיים התחתונה. הרחיים עשוי מאבנים, אבן עליונה שמסתובבת על אבן תחתונה. האבן התחתונה, או בכלל זה נקרא זה ריחיים התחתונה, במקומה עומדת, היא לא זזה. ולכן הביטוי כל מטלטלה יכול לכלול את הריחיים העליונה, החלק הזה שמסתובב, וכמובן מה שאמרנו, את גם החיטים מסורים. אם הוא אומר כל דה מטלטל, אפילו ריחיים התחתונה קני. למה? כי למרות שבפעולה הריחיים התחתונה לא זזה מכל מקום, אפשר להעתיק את כל הריחיים הזה ממקום זה למקום אחר, ובגלל התכונה הזאת שניתן לעקור אותו, להעתיק אותו למקום אחר, הוא נכנס לביטוי כל דה מטלטל. היא באה אלוהו, השאלה פה בעניין איך אנשים מתייחסים לעבדה כמקרקע או כמטלטל אדמי. בעניין, השאלה פה זה בעניין לשנה דבני אדם, איך אנשים מדברים. האם עבד כלול במתנת מטלטלים או לא? התוספות, ואני חושב שגם אפשר לראות את זה ברשב"ם, תוספות פה בסוף, סוף התוספות, אומר עבדה כמקרקע אדמי או כמטלטל אדמי, תוספות כותב לעניין מילי דרבנן מבי עלי. השאלה פה זה עניינים שהם הם אינם כתובים מפורש בתורה, אבל במילת דורייטה פשיטה דאיתקוש לקרקעות, כדי פירשנו לאיר פרק המוכר את הבית על החמילתה. אז גם כפי שאמרנו ברשב"ם, בואו נסתכל יחד גם כן ברשב"ם. היא באה באמצע שורות הרחבות, היא באה אלוהו, עבדה כמטלטלי דמי, נהי ודאי דעבדה כמקרקעי דמי לעניין שבועה וקניין בכסף ושטר ובשטר ובחזקה, ולכל מילי דאורייתא דין מקרקע יש להם. מי? והתנחלתם. זה מהפסוק. והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, שמדובר על עבדים שאתה מוריש אותם. אז משם רואים שעבד הוקש לקרקע. אבל עניין לשון בני אדם, מיקרו להו מטלטלי, ויש לו בכלל מתנת מטלטלי, שערי מטלטלי הוא או לא? אז נחזור לגמרא, השאלה בעניין עבדים, איך הם מוגדרים. אמר לי רב אחא ברי דרב אביה לרב אשי, תשמע, תשימו לב שסימנו את זה עם סימון ארוך, וזה גם תקף לתשמע שיופיע עוד מעט. בואו גם נשים לב במה שכתבנו בשוליים, קודם כל הנושא, וגם כבר התייחסנו לזה, אבל נקרא ביחד מה שכתבנו. האם עבד נחשב כמטלטלין לגבי לשנת בני אדם, כגון מי שאמר שהוא מוכר מטלטלין, לגבי דינים דאורייתא, עבד נחשב כקרקע. ואנחנו מפנים לרשב"ם שקראנו דימו המטריד איבאי אלהור. גם נתייחס לסימונים המשולשים. אז מתחת הכותרת מבנה כתבנו שזה מעקב עם השפיץ למעלה, הוכחות שעבד נחשב מטלטלין, הפוך דחיות. אז אנחנו נתקדם בגמרא, תשמע, זה ניסיון להוכיח שעבד נחשב כמטלטלין, וזה משנה שלמדנו מוקדם יותר במסכת שלנו. המוכר את העיר מחר, מה כלול במחירת העיר? בתים, שכין ומאורות ומרחצאות ובית הבדין ובית השלחין. נכלל במחירת עיר את כמובן הבתים, סוגים שונים של בורות, מרחצאות, גם בתי בדין איפה שיוצרים שמן זית, וגם בית השלחין, זה אלו שדות שמשקים אותם, אבל לא את המטלטלין. אתה מכרת עיר, זה לא כולל מטלטלין. ובזמן שאמר היא וכל מה שבתוכה, אפילו היו בה בהמה או עבדים, הרי כולם מכורים. אז התחושה הראשונה פה שאם אתה מוסיף את הביטוי הוא וכל מה שבתוכה, אז גם עבדים ייכללו. ברישה עבדים אינם כלולים, ומה כתוב ברישה? לא את המטלטלין. אז כנראה עבד מטלטל, נחשב מטלטלין. הגמרא, אי אמר בשלמה כמטלטל דמי, שעבד הוא נחשב או נכלל בהגדרה מטלטלי, משום אחי לא מזדוון ברישה, לכן במחירת עיר הוא לא נכלל. אלא היא אמרת שעבד כמקרקע אדמי, המי לא מזדוון, למה העבדים אינם כלולים עם מחירת העיר? ואלא מי הגמרא מגיבה, כמטלטל אדמי, אתה רוצה להגדיר עבד כמטלטל, מי אפילו במשנה, וגם קבקבנו את המילה, יש חיצים מצד הגמרא שאפשר לראות אחורה איפה זה היה. למה יש צורך למילה אפילו? אמרת ברישה שבמחירת עיר מטלטלים לא כלולים, אם אתה מוסיף את הביטוי היא וכל מה שבתוכה, אז המטלטלים כמו עבד כן כלולים. מה אני מרוויח, מה אני לומד מהמילה אפילו? אלא מה אית לך למימר? מה יש לך שאתה רוצה להחשיב את העבדים כמטלטלין? מה אתה צריך להגיד? שאני מטלטל דנאיד ממטלטל דלונאיד. יש הבדל בין מטלטלים שהם נגיד דוממים, דומים, כן? ועבד שהוא גם מטלטל אבל דומם, הוא מטלטל, הוא נייד, הוא יש לו כוח תזוזה פנימי, הוא לא צריך מישהו שיזוז אותו, הוא עצמו זז. אז אתה שרוצה להגדיר את העבד כמטלטל, איך אתה מסביר אותה אפילו? שמה, לא רק מטלטלי דלו ניידי כלולים, אלא אפילו מטלטלי דניידי כמו עבד כלול. אז אפילו תימה כמקרקע אדמי, אתה יכול להגיד שעבד נחשב כקרקע. ומה? שייני קרקע דנאיד, מי קרקע דלא נאיד. נכון שאתה מוכר עיר, אתה לא כולל את המטלטלין, אבל איזו מטלטלין לא כלולים ברשע? מטלטלין שהם מה שהגדרנו נאיד, שהם זזים מעצמם. אם אתה מוסיף היא וכל מה שבתוכה, אז אפילו מטלטלין ש... אפילו קרקעות, אני צריך לתקן פה. נקרא את זה עוד פעם בגמרא. אפילו תמה כמקרקעי, שעבד נחשב כקרקע, אז אמרנו למה הוא לא נחשב במחירת העיר? כי עבד זה סוג קרקע דינאית. זה לא כלול. אבל אם אתה מוסיף את הביטוי היא וכל מה שבתוכה, תקבל גם קרקע דנאיד. אז זה הכוונת הגמרא פה, אפילו תמה כמקרקעי, דמי. בכל אופן, שייני מקרקע דנאיד, כמו עבד, הוא לא כלול ברשע, ממקרקעי דלא נאיד, שכן כלול ברשע. שאתה מוכר עיר, אתה מקבל כל מה שמוגדר כקרקע דלא נאיד. אם אתה מוסיף את הביטוי אי וכל מה שבתוכה, אז אפילו קרקע דנאיד תקבל. אז רואים שההימצאות של הביטוי אפילו הוא לא משכנע שעבד הוא דווקא מטלטלין, אלא ניתן להבין את המקור הזה גם אם אתה מגדיר את העבד כקרקע. בכל אופן המילה אפילו שייך. נמשיך. אמר לה רבינה לרבה שיטה השמעה. שוב פעם, אמרנו מקודם שתשימו לב שיש כאן סימון ארוך. אמלא רבינה לרבשי תשמע הכותב, ואנחנו נאמץ את הגרסה שמופיע במסורת הש"ס. הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין, שיער קרקע כלשהו לו יצא בן חורין. המקור זה ראינו בעבר, וגם יש את ה סוגיים שהם מוסברים כמו שהסברנו אותם לעיל קוף ממתת עמוד ב'. רבי שמעון אומר לעולם הוא בן חורין עד שיאמר כל נכסי נתונים לפלוני עבדי חוץ מאחד מריבו מאחד מריבו שבהן. ואמר עבדי מבר יוסף, אמר רב אלעזר, עשו מטלטלין שיהיו אצל עבד ולא עשו מטלטלין שיהיו אצל כתובה. אמרנו ברישה שמי שכותב כל נכסיו לעבדו הוא יצא בן חורין, ואם הוא משייר קרקע כלשהו אז העבד לא יצא בן חורין. והעבדים מספר לנו לא רק אם הוא משייר קרקע לעצמו העבד לא יצא בן חורין, גם הוא משייר מטלטלין אצלו העבד לא יצא בן חורין. ואמר לי רבא לרב נחמן, מה איתמה? רבא שואל את רב נחמן, איך זה יכול להיות שאם הוא האדון הזה משאיר אצלו מטלטלין, זה יכול להיות ביטוי להישארות העבד אצלו? ואב נחמן עונה, עבדה מטלטלה הוא ומטלטלה למטלטלה אבי שיעור. מאחר שעבד הוא מטלטלין, וכבכבנו את זה כי זה אמור להיות ההוכחה, מאחר שעבד הוא אחד מהמטלטלים שלו, אם הוא אומר שאני מעביר את כל נכסי לעבד חוץ מאיזו מטלטל, אותו מטלטל שלא נוקב במהותו או בשמו, זה יכול להיות העבד עצמו. אז זה הכוונה מטלטלה למטלטלה נחשב שיעור. היה עוד דין שלא התעכבנו עליו, אבל הוא כתובת אישה. אמרנו אצל כתובת אישה לגבי הדין של משייר משהו, אז זה מונע אם הוא משאיר אצלו כלשהו לגבי מתנה לאישה, זה מאפשר לה להמשיך לגבות גם הכתובה, היא לא מאבדת בכך את הכתובה. אבל אצל אישה, מה הוא צריך להשאיר אצלו כדי לאפשר לה לקבל גם את המתנה וגם הכתובה? וכתובת אישה מקרקעו. הכתובה מבוסס על קרקעות שמחזיק הבעל, לא על המטלטלין שהוא מחזיק. ומטלטלין ומקרקע לא אבי שיעור. ולכן זה שהבעל הוא נותן את, הוא נותן לאשתו מתנה, הוא כתב נכסיו לבניו וכתב גם לאשתו קרקע כלשהו, אם אותו בעל משאיר אצלו מטלטלין, זה לא נחשב שיעור, ובכך היא לא תוכל לגבות את כתובתה. אנחנו לא הסברנו ולא התעכבנו על הנושא של הכתובת אישה, כי זה לא, זה לא דין מרכזי להבנת הגמרא. מה שחשוב לנו כעת זה שעבד שחור לבן פה, עבדה מטלטלין הוא, אז זה הוכחה שעבד נחשב מטלטלין. ולכן האדון הזה שכתב כל נכסיו לעבדו ושיר אצלו מטלטלין, זה נחשב שיעור, ולכן העבד לא יצא להיות בן חורין, כי אותו מטלטלין שהוא שיר, יכול להיות זה העבד עצמו שהוא משאיר אצלו. אבל זה לא סוף סיפור. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' ופתאום רואים משולש הפוך. ועד כאן רבינה ניסה להוכיח את הצד הזה שעבד נחשב מטלטלין על ידי מה שקראנו. ההוכחה הוא הציג בפני רב אשי. אמר לי כאן בעמוד ב', רב אשי עונה, הוא דוחה. ענן זה שהעבד לא יצא לחירות משום דלף קחות גיטה מתנינן לה. לא שעבד נחשב מטלטלין, אלא בזמן שאתה משחרר עבד, זה דומה לגט אישה. וכמו שאצל גט אישה זה צריך להיות קריטות, התורה כותבת וכתב לה ספר קריטות, דבר הקורית בינו לבינה. זאת אומרת הפרדה גמורה, בלי שום דברים שעדיין מחברים ביניהם. כמו כן אצל שחרור עבד, העבד צריך להיות מנותק לגמרי מהאדון. ברגע שאתה כותב את כל נכסיו, את כל נכסיך לעבד, אם אין בו שום שיעור, אז כתבת הכל עכשיו לעבד, העבד לא קשור אליך. אבל אם אתה כותב לעבד הרבה מנכסיך, חוץ מי, ברגע שיש כאן חוץ מי, סימן שזה לא הפרדה או ניתוק גמור. וזה הכוונה בביטוי דלב קרות גיטה. נראה ביחד את הרשב"ם בשורה הראשונה, דנן משום דלב קוד גיטה מתנינן לה. עבד, העניין של שחרור עבד, גמר לה גזרה שווה מאישה, מדין גט אישה, דבעינן גט קריטות, כוונה הפרדה טוטלית גמורה. וכיוון דיש לבעל העבד זכות בשטר שכתוב בו ששייר קרקע הוא מטלטלין לעצמו, אז האדון עדיין בתמונה, נשאר בתמונה, לא יקנה לו השטר לגמרי, שגם זכות האדון כתוב בו. הוא כך לא קלין הבא, גט קריטות, לכן זה לא נחשב הפרדה מוחלטת. מאחר ש, שוב פעם, מאחר שיש לאדון גם כן חלק או תפיסה בשטר הזה שהוא משאיר לעצמו אפילו מטלטלין. אבל זה לא אומר שעבד מוגדר כמטלטלין. בצד בשוליים יש לנו נושא מבנה, ומופיע פה סדרה של מעוינים. חמישה דינים כתבנו בצד שדינן מיוחד כשנותנים כל נכסיהם. זה אנחנו נזכיר שכיב מרע, דיברנו עליו הרבה מאוד, ששכיב מרע שכתב כל נכסיו, אז אם הוא מבריא הוא מקבל את זה בחזרה. אז יש הבדל בין כתיבת כל נכסיו למקרה שהוא כותב כמעט כל נכסיו, הוא משאר לעצמו משהו, אז אמרנו שאם הוא יבריא הוא לא מקבל את המתנה בחזרה. הגמרא, אמר רבא, אמר רב נחמן, חמישה עד שיכתבו כל נכסיהם. שכחתי לציין שאנחנו משתמשים גם כן בפס הכפול להגיש, חוץ מהכותרת פה כל נכסיהם, בכל אחד מהמקרים תראו את הביטוי כל נכסיו. אז אמרנו שיש חמישה דוגמאות מורגש ההשפעה בזה שהוא משתמש בביטוי כל נכסיהם או כל נכסיו. מה נמצא ברשימה? שכיב מרע, עבדו, אשתו ובניו, מברכת. כל אחד יוסבר בהמשך. שכיב מרע תתנן, וזה כבר מוכר לנו, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ושיער קרקע כלשהו, מתנתו קיימת. אם הוא קם מחוליו, המתנה יישאר מתנה, הוא לא מקבל מה שהוא נתן בחזרה, כי הוא שיער משהו. לא שיער נקרקע כלשהו, אין מתנתו קיימת. אז הביטוי כל נכסיו הוא כפשוטו. אז הוא כתב את הכל, לא השאיר לעצמו שום דבר. אם הוא קם מחויו, אז המתנה לא קיימת, כי הוא השומר מקבל את זה בחזרה. כי מהתנהגות כזאת שהוא מקנה את כל נכסיו ולא משאיר לו שום דבר, סימן שהוא עשה את הכל מפחד מוות. אם הוא לא מת, אז הכל מתבטל, הוא מקבל את המתנה בחזרה. עבדו דתנן, הכותב כל נכסיו לעבדו, יצא בן חורין. שיער קרקע כלשהו, לא יצא בן חורין. אשתו, דאמר רב יהודה אמר שמואל, הכותב כל נכסיו לאשתו, לא עשאה אלא אפוטרופה. זה הלכה שראינו מוקדם יותר במסכת, תקמ"ד, וגם פה מי שעשה כזה דבר, כתב את כל נכסיו לאשתו, וזה על חשבון הבנים שלו שהם לא יקבלו. אם היינו לוקחים את זה מילולי, לא יקבלו שום דבר. ואדם לא עוזב את בניו לטובת אשתו. אז מה המשמעות בכך שהוא כתב כל נכסיו לאשתו? זה למנות אותה אפוטרופה על נכסיו, כדי שהבנים שלו יכבדו אותה. אז הדין הזה שהיא, זה מה שנקרא אולי בלשוננו היום הפוך על הפוך, או כל המוסיף גורע, אפשר לומר שכאן הוא כתב את כל נכסיו לאשתו, היא לא מקבלת כלום, אלא היא מקבלת כבוד בכך שהוא מינה אותה אפוטרופה, אבל מבחינת קניין בנכסים היא לא מקבלת. בניו דתנן, הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כלשהו, איבדה כתובתה. הזכרנו את זה מקודם ככה קצת ברפיון, אבל הנה הוא, זה הדין, שמי שכתב כל נכסיו לבניו ושיתף את אשתו גם כן וכתב לה משהו, והוא לא השאיר לעצמו שום דבר, הוא לא השאיר לעצמו קרקע כלשהו, אז היא מקבלת את המתנה, ובכך היא בעצם מוותרת על כתובתה. אבל אם הוא הבעל משאיר לעצמו קרקע כלשהו, היא לא מאבדת את כתובתה. מברכת, דאמר מור, מברכת צריכה שתכתוב כל נכסיה. זה מאוד מאוד בקיצור, אבל אנחנו נפנה לרשב"ם. זה בעניין המברכת, אנחנו מדברים על אדם על אישה שהיא כמו אם הייתה אלמנה ויש לה נכסים משלה והיא רוצה להתחתן פעם שנייה. הרשב"ם אגב נמצא בערך 10 שורות מסוף השורות הקצרות, אז נקרא ביחד הרשב"ם מברכת דיום המור וכו'. כלומר אישה אלמנה שיש לה נכסים ודעתה לנסה לגבר שני ורוצה להבריח נכסיה מבעלה שלא יהיה זכאי בנכסיה, היא כעת לא קשורה, היא אלמנה, היא בודדת והיא מתכוונת להתחתן פעם שנייה, אבל היא לא רוצה שהבעל השני יהיה קשור לנכסיה, ואם תתאלמן או תתגרש יחזרו לנכסיה, ואם לא הוציאתן מרשותו קודם נישואין, אם היא לא תורחת למנוע את הבעלה השני מלתפוס, מלהתחבר לנכסיה, יזכה בהן בעל. ואמרים לה בכתובות, צריכה שתכתוב כל נכסיה לאחר סתם, כיוון דלא שיירה מידי, מאחר שהיא לא משאירה לעצמה שום דבר, ענן סעדי דלא נתנה לזה אלא בשביל שרוצה להינשא. זה מראה לנו שהכוונות שלה היו רק למטרה הזאת, שהוא לא יקבל אותם, הבא לא יקבל אותם, ולכי שתרצה יחזרו לה, בזמן שהיא תרצה היא תקבל אותם בחזרה, במיוחד אם הוא הבעל השני ימות או הוא יגרש אותה. אבל אם שיירה כלשהו, אותה אישה, אם היא כותבת את כל נכסיה לפלוני ומשאירה משהו, קנה מקבל מתנה ולא יחזרו לה כל הנכסים עולמית. שוב פעם, וזה סוף הרשימה הנוכחית של כתיבת כל הנכסים, שונה ממצב שלא כותבת כל הנכסים. אנחנו נמשיך בגמרא, ובכולו בכל החמישה כל חמש הדוגמאות האלו מטטלי הווי שיעור, שאם בכל הדוגמאות האלו אם הוא משייר מטלטלין, זה כאילו הוא שיער קרקע לבר מכתובה, חוץ מהדוגמה של למעלה בעניין של הכתובה, זה השאלה אם היא מאבדת את הכתובה או לא, ראינו את זה בדוגמה מספר 4, המקרקע יתקינו רבנן ממטלטלי לא תיקון רבנן, גביית הכתובה אם הוא לא משלם לה במזומן, היא זכאית לגבות מקרקעותיו, היא לא גובה כתובתה ממטלטלין. אם למשל מדובר באלמנה והיורשים ירשו מטלטלין של אבא שלהם, האלמנה לא גובה כתובתה ממטלטלין, מקרקע כן. לכן אם אנחנו מדברים על מי שכתב כל נכסיו לבנה וגם לאשתו והוא שיער לעצמו מטלטלין, זה כאילו הוא לא שיער לעצמו כלום, ואת הדין של היא תאבד הכתובה. אבל אם הוא משאיר לעצמו קרקע, היא לא מאבדת את הכתובה, כי הכתובה מבוססת כמו שאמרנו על קרקעות ולא על מטלטלין. המאמר אמר מטלטלי דכתיבי בכתובה ויתנאו בעיניו אבי שיעור. אנחנו נסתכל ברשב"ם בשורות הרחבות, בסוף השורה בערך שליש מהשורות הרחבות, ויתנאו בעיניו אבי שיעור, שהרי אישה גובה כתובתה מהם, כי דאמר מאמר פרק אף הרבה בכתובות, פרק חמישי של מסכת כתובות, מטלטלי ויתנו בעיניו, מטלטלים שקיימים שהם בעין, בלא שבועה. ואיקה למימר דאזדה המימר לטעמי דאח המימר נמי כמלה, שיש מצב שמטלטלין שיש ברשות הבעל שהם קיימים בעין, היא יכולה לגבות את כתובתה מהם. לכן מטלטלין כאלו גם כן אם הוא הבעל השאיר אותם עצמו, סימן שהיא לא מאבדת את הכתובה. לפני שנתקדם, יש לנו נושא מבנה בשוליים צורה גיאומטרית, זאת אנחנו קוראים לזה הרגש, סדרה של דברים שנקראים נכסי, נפקא מינה למי שאמר נכסי או נכסי לפלוני. מה משמעות המילה נכסי? מה נכלל בזה? בסוף הסדרה הגמרא תשאל מה דין ספר תורה, האם הוא נקרא נכסים או נכסי. הגמרא אמר נכסי לפלניה, עבדה יקרי נכסי דתנן, הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין. למה הוא יוצא בן חורין? כי הוא עצמו העבד כלול בנכסיו שהוא כתב. ארעה יקרי נכסי דתנן, נכסים שיש להם אחריות, הביטוי של יש להם אחריות הוא מצביע על קרקעות, אלו הם המקור נקרא לזה ביטחונות, למי שמושיט הלוואה, מי שמלווה כסף הוא מסתמך על האפשרות לגבות מהלווה, במידה שהוא לא משלם מזומנים, יגבה מקרקעותיו. אז הקרקעות הם יהיו האחריות על ההלוואה. אז לכן הביטוי נכסים שיש להם אחריות הוא מצביע על קרקע. אנשים לא מושיטים הלוואות על סמך גביית מטלטלין, כי עצם מטלטלין אפשר לומר היום כאן, מחר איננו. אז האדם מראש לא סומך על כך שהוא יגבה מטלטלין. אז נכסים שיש להם אחריות, במילה אחרת זה קרקע, נקנים בכסף ובשטר ובחזקה. הם סוגי קניין איך לרכוש קרקעות. אבל מה שחשוב לנו, וסימנו את זה בהתאם עם הקבקוב נכסים, זה שייך לקרקע. גלימה יקרי נכסי, גלימה פרלית בגד גם נקרא נכסי דתנן. רק נציין שהמקור הזה הוא המשך של מה שנקרא הרישה לפני שתי שורות. אז לפני שתי שורות ראינו את הביטוי נכסים, הביטוי הזה נכסים שייך גם לפה, נכסים ושאין להם אחריות אין נקנים אלא במשיכה. ומה נכלל בכאלו דברים? כמו פריטי בגדים. וגם הסברנו מקודם למה זה נחשב כנכסים שאין להם אחריות. זוזי, מזומנים, כסף, מטבעות, יקרי נכסי דתנן. פה גם צריכים להקדים שכתוב במלל של הגמרא ושאין להם אחריות, הכוונה לנכסים שאין להם אחריות. גם תשימו לב שיש פה סימון ארוך, זה ייקח כמה שורות לראות איך זוזי נכלל בביטוי נכסי. יש לציין שהדוגמה הזאת הזכרנו בעבר בקשר לקניין אגב, והנה ושאין להם אחריות, שוב פעם אני מזכיר, נכסים שאין להם אחריות נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר בחזקה. כשאתה עושה הקניין על אותם נכסים שיש להם אחריות קרקעות, ואתה רוכש אותם או בכסף או בשטר או בחזקה, והמוכר מתכוון להעביר אליך גם מטלטלין, הקניין שאתה עושה על הקרקעות מאפשר לך לרכוש בו בזמן את המטלטלין. כיהה דרב פאפה, והסיפור פה הוא העיקר. והרשב"ם גם כן מסביר למטה בשורות הרחבות כיהה דרב פאפה, כלומר ומניין לנו דנכסים שאין להם אחריות הנקנים עם נכסים שיש להם אחריות מיירי נמי במאות. איפה רואים שמאות גם כן כלולות בדין הזה? דמאות נמי נקנו על ידי קרקעות. אם נדלג את הקטע בסוגריים, כי הדרה פאפה, אנחנו נגלה את זה בסיפור עם הפאפה שהוא הקנינו ניהלי לרב שמואל ההולך שם בקניין סודר. הוא הקנה את את המטבעות על ידי כך שהוא הקנה, רב פאפה הקנה לרב שמואל קרקע, ואגב הקרקע המטבעות. אנחנו נקרא את המשפט הזה עוד פעם עם הסוגריים. הרשב"ם אומר שמניין לנו שהמושג הזה של נכסים שאין להם אחריות נקנים עם נכסים שיש להם אחריות כולל מאות. דמאות נמי נקנו על ידי קרקעות, והלא אין מטבע נקנית בחליפין ועל ידי קרקעות מנהלן. אנחנו יודעים שלעשות קניין חליפין ישירות להעברת כסף, אתה תיקח את הסודר ממני ואני אקבל ממך את את המטבעות, זה לא עובד. אז קניין חליפין לא עובד בהעברת מאות, אבל קניין חליפין שבו אתה מעביר בעלות קרקע יחד עם הקרקע, המטבעות כן עובד. עכשיו נחזור לגמרא. כי הדרב פאפה הבו לי תריסר אלפי זוזי בחוזאי. לרב פאפה היה 12,000 זוזים במקום, קוראים למקום בחוזאי, והוא לא היה בדרכו לשם, הוא רצה שמישהו יביא לו את הכספים. בוא נגיד בקיצור, אותם ששמרו על הכספים שם בבי חוזאי לא היו מוכנים להעביר את הכספים אלא למי שהוא הבעלים של הכספים. הם לא רצו לקבל עצמם עונסי הדרך, מה שיטילו עליהם אחריות אם יקרה משהו לכספים במהלך העברה חזרה לרב פאפה. אז כדי לשחרר את הכספים, הרב פאפה ידע שהוא צריך להעביר בעלות על הכספים האלו לרב שמואל ברכה. אז הגמרא ממשיכה, אחרי שאמרנו שלרב פאפה היו תרי סרפי זוזי בי חוזאי, הקנין הוא ניהלי לרב שמואל ברבא. רב פאפה בהתאם לכל מה שהקדמנו, הוא העביר את בעלות הכספים לרב שמואל ברבא. איך הוא העביר את בעלות הכספים לרב שמואל ברכה? אגב הסיפא דבתי, רב פאפה עשה קניין עם רב שמואל ברכה שהוא ירכוש, רב שמואל ירכוש מרב פאפה את הכניסה לביתו, לביתו של רב פאפה. ואגב חתיכת קרקע, דהיינו הכניסה לבית של רב פאפה שכעת רוכש שמואל, רב שמואל, הוא גם רוכש הבעלות על אותם 12,000 זוזים. אז זה דוגמה של נכסים שיש להם אחריות, שאגבם קונים את הנכסים שאין להם אחריות. אבל מה שחשוב לנו, שזוזי נכללים בביטוי נכסי, הנכסים שאין להם אחריות. כי הסיפור מסתיים כך, כי אתה, כשרב שמואל ברכה הגיע חזרה, נפק על הפה עד תווך. הפאפה מרוב שמחתו לראות את הכספים הלך עד מקום ששמו תווך לפגוש לקראת לקבל פניו של רב שמואל בר אחה. שטרה איקרי נכסי דיאמה רבה. ושוב פעם תשימו לב שזה הוכחה ארוכה עד עד קוף נון א' עמוד א', שש שורות מראש העמוד. אולי תיקון, חמש שורות מראש העמוד. זה לכן סימנו את זה בתאם עם סימון ארוך. אנחנו אומרים ששטר נקרא נכסי. דיאמר רבא בר יצחק, שני שטרות הן. אולי נציין רק שההוכחה לענייננו זה רק שנגיע לסוף העמוד הזה והמשך עמוד הבא, אבל בבינתיים אנחנו נזכיר עניינים הקשורים לשטר. שני שטרות הן, כן, כוונה שני הלכות הקשורות לשטרות. אדם פה מקנה שדה לפלוני, אמר זכו בשדה זה לפלוני. יש כאן רובן, שמעון ולוי. רובן בעל קרקע, וכוונתו שלוי יוקוש ממנו, יקבל ממנו קרקע. אז רובן עושה קניין סודר עם שמעון, קח ממני, אני אקח ממך סודר, תמורת הסודר שאני לוקח ממך אתה מקבל עבור לוי שדה. וכתבו לו את השטר, ובנוסף תכינו שטר שמצביע על כך שאני מוכר ללוי שדה. אותו רובן יכול לחזור בו, חוזר בו בשטר, ואינו חוזר בשדה. מה הכוונה? אם הוא עד שמעבירים את השטר ללוי, כל זמן שלא נמסר השטר לאותו פלוני, לאותו זוכה בשדה, המוכר יכול לחזור בו. אני מחליט, אני לא רוצה שיש שטר על העסק הזה. אבל אחרי שכבר עשו קניין על השדה, זה כבר נקודת האל חזור, ולכן כתוב ואינו חוזר בשדה, כי עשו קניין סודר על השדה, עוד לא הגיע השטר לידיו של הקונה, אז אותו מוכר יכול לחזור בו ממה שהוא אמר, כתבו לו את השטר. אבל יש דין שני, אם הם עושים קניין סודר על העברת שדה מרובן ללוי, ורובן אומר על מנת שתכתבו לו את השטר, שכל הקניין מבוסס על הכנת שטר, חוזר בין בשטר בין בשדה. כל זמן שלא העבירו השטר ללוי, גם עצם קניין השדה לא נגמר, ולכן זה עדיין בנקודת החזור, בגלל שהוא התנה שהעברת השדה יהיה מבוסס על כך שמכינים את השטר לטובת הקונה. עד עכשיו הזכרנו שתי הלכות שבו מוזכר שטר. אנחנו נמשיך בגמרא, והבחיר ברבין אמר אבונה, שלושה שטרות הן. הוא בא להוסיף, הוא לא בא לחלוק, הוא בא להוסיף עוד עניין של שטר. מה הם השלושה השטרות? תראי הנידמרן, שתיים כבר הזכרנו, אידך, הדין השלישי, אם קידם מוכר, אם קדם מוכר וכתב את השטר, כאותה ששנינו, אם המוכר הכין שטר מחירה, ובלשון הרשבם שיהיה מוכן או מזומן ללוקח כל שעה שיוצא למוכו לשדהו, לא יהיה עיכוב במעותיו בשביל כתיבת השטר, לכן קדם וכתיבו והוא יכול לעשות כן. זה ניתן לעשות כמו שאנחנו לומדים בהמשך. אז אם המוכר בציפייה לעסקה עם קונה, הוא קדם וכתב את השטר כאותה ששנינו על בסיס מה ששנוי פה במשנה, ואנחנו ממשיכים בקוף נון א' עמוד א'. כותבים שטר למוכר, אף פי שאין לוקח אימו, כיוון שהחזיק זה בקרקע, נקנה שטר כל מקום שהוא. ברגע שהלוקח עושה קניין בקרקע, הוא גם רוכש בכך את השטר. וזו היא ששנינו, ומה שאמרנו עכשיו, שקניין על הקרקע מאפשר קניין על השטר בו בזמן, בהתאם למה ששנינו, נכסים שאין להם אחריות, והדגשנו עם קבקוב המילה נכסים, זה, כאן זה מצביע על השטר. נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר בחזקה. אם אתה עושה קניין הראוי על הנכסים שיש להם אחריות, דיינו על הקרקע, וקרקע נקנה בכסף בשטר בחזקה, אתה מקבל גם את השטר, שהוא נקרא פה בלשון נכסים, נכסים שאין להם אחריות. אז זה מה שרצינו להוכיח, ששטר נקרא נכסים. בהמה יקרי נכסי דתנן, המקדיש נכסיו, והייתה בהן, בין נכסיו, בהמה, כאן התגשנו עם קפקוף המילות המפתח, נכסיו, וזה כולל, בהמה, זה מה שרצינו לראות. יש כאן פרטי הלכות שלא קשורים להבנת הסוגיה שלנו, ובכל מקרה נקרא את ההמשך. אז אדם, רואים אדם שמקדיש את נכסיו, והיה בין הנכסים גם בהמות, בהמה ראויה לגבי מזבח, זכרים ימחו לצורכי עולות, בהמות זכרים שהם ראויים למזבח, מוכרים אותם לאנשים שצריכים קורבן עולה, כי קורבן עולה בא ממין הזכר. או נקבות ימחו לצורכי זבחי שלמים. עופות יקרי נכסי נתנן, המקדיש נכסיו, שוב פעם אותם הדגשים, הקדיש נכסיו, והיו בהן דברים מרויים לגבי מזבח, מה למשל, יינות, שמנים ועופות, גם עופות כבקבנו, מכך רואים שנכסיו כולל עופות, אז עוף נקרא נכסי. תפילין יקרי נכסי נתנן, המקדיש נכסיו, מרלין לא תפילין. אז מי שהקדיש את נכסיו, אנחנו עושים הערכת שומה על התפילין, והוא במקום למסור התפילין, הוא צריך את התפילין כמובן לצאת מצוות תפילין כל יום, אבל הקדשת נכסיו כלל את התפילין, אז הוא ייתן את הערך הכספי שלהם לבית המקדש. אבל מה, שוב פעם, מה רואים? שתפילין תלויים בביטוי נכסי. איבאי אלוהו ספר תורה מהי? מה לגבי ספר תורה? יש כאן סוגריים שהבח מציע, אנחנו שלא לא גורסים, אבל מה שמובא פה בסוגריים אפשר לראות אותו גם ברשבם. אז אנחנו נקרא את הקטע שבסוגריים פה. בעניין ספר תורה, כיוון דלא מזדבן ועושה לזבוני לאו נחסיהו, יש קיים איסור מכירה ספר תורה. מאחר שאני לא יכול למכור אותו, אז הוא לא נכלל בביטוי נכסי או דלמה. כיוון מזדבן ללמוד תורה ונישא אישה, יש נסיבות יוצא דופן שמאפשר לאדם למכור ספר תורה, הוא צריך כסף כדי ללמוד תורה או כדי להתחתן. אז הוא כן במקרים האלו יכול למכור ספר תורה, נכסי הוא, אז זה כן נחשב נכסי, תיקו. אז לגבי ספר תורה זה נשאר ללא תשובה. עד כאן שיעורנו להיום.